מ"ג. פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא, כדרך שאמרו מה יעשה הבן שלא יחטא, ובזה הוא נחשב אונס גמור ברחמן הפס, וגם הסתת היצר בתוקף עצום שאי אפשר לנצחו שייך אונס, ואם השם יתברך הסב את ליבו הרי אין חטא זה חטא כלל, רק שרצון השם יתברך היה כך. ואין מה שאמרו בכתובות גבי תחילתו באונס, אפילו צובחת לבסוף שתמלא מניחה היא סוחרתו מותרת לבעלה, מה הטעמה יצר על בשח, הרי זה מחשב אונס גמור אף על פי שהוא מרצונה. מכל מקום, יצר גדול כזה אי אפשר באדם לחופו, והוא אונס גמור ואין בזה עונש אף דעשה איסור, כיוון דהיה אנוס. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה, כי אולי היה לו כוח לחוף היצר, וכמו ששמעתי בזה מעניין זמרי שטעה בזה. טוב, אז מה שיש לנו פה בפסקה הזאת בעצם אומר לנו רב צדוק, שלפעמים האדם אנוס לחטוא וזה לא תלוי ברצונו. שגם אם היה עושה את כל המאמצים האנושיים האפשריים, מה שיש לכוח לאדם לפעול, כן? גם אז הוא לא היה מצליח להתגבר על זה. מה עושים עם סיטואציות כאלה? אתם מבינים שזה סיטואציות כאלה, זה סיטואציה שבה הוא בעצמו כותב בסוף, ככה בסוגריים, האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה. זאת מראש, זאת סיטואציה כזאת. אי אפשר לחיות ככה במה? באמירה הראשונה או באמירה השנייה?
באמירה הראשונה.
אני מסכים. אז הוא מציג אותה, אם אתה שואל אותי אם כך למה כתובה אמירה הראשונה, אני לא יודע. כרגע לא יודע, עוד מעט אני אתן איזה תובנה שיש לי, אבל הוא מציג פה בעצם, אומר לנו, דע לך שיש פעמים בן אדם חוטא, אין לו ברירה. גם אם הוא היה, אני לא יודע אם מישהו מאיתנו יכול אי פעם להגיד על אחד מהחטאים שלו שהוא היה מהסוג הזה. לכל זה אתה יכול לדעת רק אחרי 120 תגיע לשמיים, היו חטאת א' ב' ג' ד', זה אנחנו לא מחשבים, זה לא ברשימה, בגלל שזה היית מוכרח, גם אם היית מנסה למנע לא היית מצליח. אבל זה בכלים אנושיים אין לנו שום דרך לדעת אם זה כך או כך. מה מצליח אותך?
לא, אני שאלות השערה שאולי אנחנו גם מדברים על הבית מדרש שמנו מגיע קצת, הוא מדבר כבר, הוא מזכיר את זמרי של המי שילוח, אולי אפשר לצרף ביניהם ולהגיד שזה כל הסיפור של קוץ. זאת אומרת, אם דיברנו על הנהגת האיחוד והנהגת המשפט, יש כאן איזשהו בלבול שהוא תמיד של המי שילוח, המי שילוח אני מכיר יותר משהו קצת צדיק, אבל זה משהו שנובע מהרדיקליות של קוץ. אין הבדלה כל כך בין הנהגת האיחוד והנהגת המשפט, עושים אליהם איזשהו חיבור.
טוב, אתה כבר הולך ככה למהלכים כוללים מדי, ואני לא אומר לך שאתה לא צודק. ברור שכאן בפסקה הזאת שאלת הנהגת המשפט והנהגת הייחוד היא נמצאת פה. שימו לב, הוא אמר את זה במשפט אחד בתוך הקטע, לא יודע אם שמתם לב את זה, אני אגיד לכם את המשפט שהוא כתב כאן, וגם הוא כתוב בסוגריים, ואם השם יתברך הסב את ליבו הרי אין חטא זה חטא כלל, רק ששון השם יתברך היה כך. כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם כן, מה הפירוש שבן אדם ניצב בפני אתגר שהוא לא יכול לעמוד בו? הרי הקדוש ברוך הוא לא מנסה את האדם אלא אם כן הוא יכול לעמוד. מה זה הניסיונות? ניסיונות כל כולם, אם האדם לא יכול לעמוד, הקדוש ברוך הוא לא מציב את הבן אדם בפני, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו משימה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה.
מי אמר שזה מוגדר כניסיון?
זה משהו טוען.
נכון,
זה בדיוק מה שהוא טוען. אלא שעצם הדבר הזה כן? יכול להיות בכלל אופציה למחשבה? רק עצם הדבר הזה יכול להיות אופציה למחשבה, רק אם אתה מקבל את העובדה שיש מושג הזה שהוא מכניס לנו פה את הנהגת הייחוד, כן? את הנהגת הידיעה, בסדר? הוא מכניס אותנו ככה, הוא שם אותה פה, אם תרצו, בדלת הראשית.
הוא לא מאפשר לנו לחיות
הפי. בסוף לא מאפשר לנו לחיות. הוא לא, אי אפשר, אתם יודעים, זה הרצוב השוב הזה, זה הבלתי אפשר, הרי בלתי אפשרי לתת לאדם לחיות בצורה כזאת, להגיד לך, דה לך, יש בעולם, אתה הולך לבוש עכשיו אתגרים, פעמים שזה, אתה יכול לשלוט עליהם, פעמים, אם אני נותן, הרי בשביל שתוכל לחיות על פי זה, אני חייב לתת לך כלים, כן? שתוכל לדעת מתי אתה בסיטואציה כזאת, מתי אתה בסיטואציה כזאת. כן.
יכול להיות שגם בן אדם
אתה צודק, אתה צודק, ודאי, זה צריך להיות ברור, ברור שכל הדברים שמתרחשים בהם, כן, בהנהגת הייחוד, כולם מוכרחים, כולם צריכים להתרחש. דיברנו על זה כבר. כל הדברים שמתרחשים בעולם בהנהגת הייחוד, כן, הם דברים שחייבים להתרחש. למרות שמדובר בניסיונות קלים, עמדת בפני ברירה האם להמתין 6 שעות בין בשר לחלב או להמתין 3 שעות, לא בסדר, עכשיו את כמה זה קריטי, אבל זה לא חשוב. לא חשוב כרגע הדוגמה, כן? דבר שמדי יכולת לעמוד בו. עדיין במישור של הנהגת הייחוד הדבר הזה היה מוכרח. מה שמחדש כאן שיש פעולות שמשייכות רק לעולם הייחוד ולא לעולם המשפט. זה החידוש. כי בדרך כלל אנחנו רואים פעולות, כן? שכל העולם מתנהל, יש התנהלות של הנהגת המשפט, אותן התנהגויות של אותן הנהגות של הנהגת המשפט הם תלויים בבחירה, כן? הם בעצם כולם שייכים לחלק לעולם הידיעה. מה שמחדש כאן, זו התמונה, זו הנקודה, אם תרצו, ככה, אם הייתי שם במרקר מאוד רציני, כן? שאומרת שיש מצב שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בעולם הידיעה בלי קשר לבחירה. אם הקדוש ברוך הוא יש מצב שבלוגית, כמה שעולם הידיעה אני יכול בכלל להבין אותו בצורה לוגית, דבר שהוא בלתי, כמעט בלתי אפשרי, אבל כמה, אני יכול להבין את הדבר הזה. נניח שיש סיטואציה שבה כדי להגיע אל היעד הבא אתה חייב לחצות איזה גשר, להבין דרכי הנהגה של הקדוש ברוך הוא אני לא יודע להבין, לבוא ולהגיד אני חושב שהקדוש ברוך הוא אין מעצור בידו להושיע ברב ומעט, יכול לייצר את זה גם במין מקבילה של עולם הבחירה. אבל אומר יש סמי אלה שאז עולם הידיעה משתלט על עולם הבחירה, כן? ו הקדוש ברוך הוא מכתיב לך, מזמן אותך לעשות משהו שגם אם אתה תיאבק נגדו בכל הכוחות שבידך לא תוכל להיאבק והדבר יעשה. רק החידוש שלו כאן הוא שאל תחשוב שפתאום, הרי לכאורה זה במובן הפשוט, במובן הראשוני דבר כזה הוא בלתי אפשרי, כי מה פירוש הקדוש ברוך הוא מכשיל אותך שתעשה? אגב יש פסוקים, ואתה הסיבות את ליבה מחורנית ועוד כל מיני דברים כאלה של אשר הראותי ואשר עשיתי, זאת אומרת כי בכל הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה, כן? וכל אותם מודעה רבה לאורייתא של אנחנו כפה עליהם וכו', יצר רע שנתת בקרבנו. אלה לא אומרים שאין לאדם בחירה, אלא אומרים, כן, מסתכלים מזווית מבט כזאת ואתה הקשית עלינו את הבחירה. פה הוא לא מדבר על קושי הבחירה, פה גדול הוא מדבר על מצב שבו הבחירה היא בלתי אפשרית, עולם הבחירה בכלל לא עובד, לא מסוגל לעבוד. מה שאתה מאיר זאת הערה מצוינת, זה לא מאפשר לך לחיות עם זה, זה לא נתך שום מתכון לזה. עיקר הדבר, אתה שואל אותי למה בכל זאת אומר לנו את הדבר הזה, זה בשביל להגיד לך שאם היה פעם שהשתדלת מאוד לא להגיע לדבר מסוים ובכל זאת זה, תדע לך שיש אופציה שזה לא חטא, יש אופציה ששם זה היה משהו שמוכתב מלמעלה. אבל הוא אומר לך, זה שטר ושוברו בצידו, אין מה לעשות. זה שטר ושוברו בצידו.
זה
נשמע כאילו כמה פסקאות האחרונות שקראנו הם כאלה. סוג של נחמה כזאת, בן אדם שכבר חטא, ועכשיו מנסה איכשהו להסביר לעצמו למה זה קרה, אבל ההסבר הזה שעל זה הוא מדבר לא נמצא. וזה קצת חסר, לא?
אני אומר שההסבר קיים, רק ההסבר, הבעיה היא, כן, וזאת הבעיה המהותית, שהיא אותי מטרידה, כן, אני מרגיש לא נוח עם זה, כי אני חושב בוא נגיד, אני אוהב את הרמח"ל, בסדר, אני אשתמש בביטוי פוזיטיבי, כן, הרמח"ל בא, היה מודע מאוד, והוא גם זה שניסח, לדעתי, אני לא מכיר את זה לפניו, בצורה מנוסחת, בצורה הכי בהירה, את הרעיון הזה של שתי דרכי הנהגה האלה, של הידיעה והבחירה, הנהגה והייחוד. ואני רוצה להגיד לכם שהוא ניסח את הדברים בצורה כל כך שלמה, עם אמירה מפורשת, שאל תתעסק אתה עם עולם הידיעה. מה לעשות שהתנועה החסידית הזאת, כן? שיש לה שורשים בצד כולו היחיד, כן? היא גם מגיעה לברסלב, מגיעה, היא נמצאת בחסידות שונות של הזה. התנועה הזאת בעצם באה ואומרת, כמעט הייתי אומר, אנחנו הרי היום בתנועות האלה מדברים ישירות לקדוש ברוך הוא, מדברים דוגרי, כן? אז אנחנו כביכול חברים של הקדוש ברוך הוא, ואם הוא פועל בעולם של ידיעה אנחנו יכולים להיות שותפים איתו בעולם הידיעה. וזה, אני חושב, זה הדבר שמטריד אותי. כי עולם הידיעה הוא לא עולם של בני אדם.
כל חדירה של עולם הידיעה הוא יותר קריצה לעולם הבחירה. זאת אומרת, דווקא המסתורין לדעתי של רצועת הוא הכי בעייתי. אם רצועת הוא קיים לכן איזושהי רשימת כללים לאיך אני יודע שזה אונס, עוד איך שהייתי חיים את זה בשלום. שזה שאומר לך, תדע לך, לפעמים יש כאלה, אז כל המבט של הבחירה הוא הופך להיות עם קריצה.
אבל אתה מבין שזה בלתי אפשרי. שהוא ייתן לך מתכון כזה.
אז ממה נפשך, חסן דגים?
זאת הייתה שאלתו, זאת שאלתנו, וזה בדיוק מה שאני אומר. כל הדבר הזה, אני חושב שאם אתה רוצה את התקווה שהוא נותן לך, כן? הרי המהפכה הגדולה היא, הפסקה הזאת אומרת, אתה לך, אתה יודע מה, הוא נותן לך איזה, אם תרצה, אקמול בדיעבדי, אחרי שהוא, כן? אם אתה משוכנע שעשית את כל מאמץ כדי להימנע מזה, כן? ובכל זאת זה קרה, תדע לך כאן איזה היה רצון השם. זה אקמול בדיעבדי. אבל מה זה? לא, אם אתה לא התאמצת אז אתה מבין שזה, אם ניצבת בפני דילמה מסוימת ובכלל לא עשת שום מאמץ ונפלת שם, אז אל תגיד אל תתלה עכשיו בזה שכנראה הקדוש ברוך הוא רצה, כן? זה אתה יכול לעשות, זה בתהליך התשובה. גם את זה הוא מכניס בתהליך התשובה, הוא אומר לך תגיד גם את זה על כל חטא, בטח תהליך התשובה אין חטאים בכלל. זה פסקה מם שראינו. כן? עכשיו... מה? מה אתה אומר?
אי אפשר לחדור לתוך... מה
שהרבה
אמר כל, אי אפשר לחדור לתוך הנהגת
הנכונה, לשחק. אני אומר לכם עוד פעם, לדעתי, הנקודה הבסיסית שיש כאן בעיה, אני אומר אפילו יש פה סוג של קשר לוגי בעיניי. כן? בזה שמכניסים אותנו לתוך תחום כזה, שהוא בלתי אפשרי. הוא אומר לך, א', אל תסמוך על זה. ב', הוא אומר לך, דע לך, זה השם רוצה, ואז זה לא חייב ולא כלום. אז מה אני אמור לעשות עם ידיעה כזאת? הרי זה לא נותן לי שום מתכון לאיזשהו דבר של חיים. וגם כשהוא אומר את זה בתהליך התשובה, שיהיה ברור, יאמר לפחות, אני אומר לכם שאני שמעתי, לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד שרב נחמן בעצמו אמר כך. אבל אני הייתי כבר כן, לא חשוב, אני אגיד בצורה כזאת. אני הייתי בכנס של... הזמינו הורים של... בעשרת ימי תשובה ללימוד של עשרת ימי תשובה. עומד שם רב שאומר בצורה מפורשת, נדמה לי זה היה בזיין בתשרי, תפשין, עין, משהו, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, זה היה זיין בתשרי, יומיים לפני יום כיפור. עומד שם רב ואומר שהתשובה הגדולה שאנחנו צריכים לעשות תשובה ביום כיפור זה על זה שאנחנו לא מרוצים מעצמנו. אנחנו צריכים ללמוד להיות מרוצים מעצמנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו שאנחנו, והחטא הכי גדול זה לא להיות מרוצה. לדעתי זה גם סילוב של הדברים שנאמרים כאן. מיד אחרי ששמענו את זה בניגש אליי איזה יהודי כאן מאלון שבות, גם כן שהיה נוכח ואומר לי, תגיד איך אתה לא מזדעזע? אמרתי לו, אני מזדעזע, אבל מה, אני פה עורך, אני לא, אני משתדל לא להיכנס לעימותים ולא לביקוחים, אנשים שגם ידועים בחותרתם, זה לא אדם שמפתיע אותי לשמוע אותו. אם הייתי עכשיו הולך, שומע את, לא יודע מה, כמו שמדבר בשפה כזאת, אתם מבינים שהייתי מזעזע עמוקות, כי הוא ודאי שהוא רחוק מאוד מזה, מהתפיסה הזאת. בסדר, כיוון שכך, אז אני, זה לא היה רק משהו שאמרת המשפטים האלה, נרגעתי. לא, אני רוצה שתבינו את הדבר הזה. זה דבר שהוא באמת עניין מהותי. כן? כי גם מה שהוא אומר כאן לדעתי, הוא לא אומר, הוא לא בא ואומר, יאללה, תהיה מרוצה מעצמך. הוא אומר לו, ברגע שאתה מגיע לתשובה, וזה אני חושב שלעניות דעתי, הפשט שנתתי בדבריו הוא אמת לאמיתה. דהיינו, הוא אומר, כשאתה מגיע למישור של תשובה, ואתה באמת רוצה להיות דבק בשם, ואתה באמת רוצה לבטל את רצונך מפני רצונו, כן? כשאתה מגיע למדרגה הזאת, אז הוא אומר, לרגע אחד מותר לך להתבונן לאחור ולהגיד, כן? כל מה שעשיתי היה רצונך יתברך. וגם זה אני לא אומר, אני אומר את זה אחרי, אבל את זה אני עוד איכשהו מסוגל להבין, אבל זה כשאתה עושה תהליך פנימי עמוק של באמת ביטול הישב בו וכל לעיין את עצמו כלפי רצון השם וכו', איזשהו, זה, אז יש מקום לדבר כזה, יש אולי מקום לדבר כזה, לא יותר מזה. מה שעושה כאן, עכשיו, הדוגמאות שהוא מביא, מיד אני אתן לך, הדוגמאות שהוא מביא, עוד ש... לא הייתי בונה עליהם. הוא מביא אגדה, הנה אגדה, של זה מתחיל מ... מה יעשה הבן שלא יחטא? מה מסופר שם? אומרת הגמרא, אמר בחייה ברבא, אמר רבי יוחנן, משל לאדם אחד שהיה לו בן, הלחיצו וסחו והכילו והשקעו ותלל לו כיס על צווארו והושיבו על פתח של זונות, מה יעשה הבן ולא יחטא? כמובן המדרש פה לא רוצה להגיד לך את הנקודה הזו שמה עשתה, במדרש כל מה שהוא רוצה לומר לך זה כשתאר לך שאם אתה רוצה לחנך אז אתה צריך להציב גבולות, אם אתה לא מציב שום גבולות אתה זה, אז הבן אדם ייפול שם לגמרי. זה מה שכתוב שם, ששם נאמר אותו, אותה אידאה שיש מציאות כזאת, לא כתוב פה שום דבר. הדוגמה מכתובות היא ודאי לא שייכת לעניין. אני לא בטוח שאותה אישה אני מחדיר אותה כאונס רק בגלל שהיא לא יכולה להתגבר. לא, יכול להיות שכן יכולה להתגבר. אלא שאומרים לנו שכל דבר שתחילתו באונס, כן? גם, אתם מכירים את הסוגיה בכתובו. כל דבר שתחילתו באונס, גם אם סופו ברצון, כיוון שיצרה אנסה, כן? אני, חד משמעית, אני חושב שהלכתי, כן? שגם אילו מדובר בסיטואציה שבה עקרונית יכולה להתגבר על היצר, כן? אבל אומרים, כיוון שכל הסיטואציה הזאת נכפתה עליה והגיעה כבר למצב שבו זה, אז אנחנו רואים זה כאונס. הוא לא בא להגיד לנו כאן ש... זאת אומרת, לדעתי הסוגיה לא קובעת שהמקרה ההוא, כן? זה מקרה שבו הקדוש ברוך הוא אילס אותה להיות שם, כן? חייבים להכניס אותו לתוך עולם של אידיאל. לדעתי לא חייבים להכניס אותו, את הקייז ההוא לעולם של אידיאל. כן, לרגע, לפני כן יש פה.
אולי פשוט אומר שזה קיים, אבל זה לא אמור להשפיע עלינו.
כן, אבל אומרים החברים שלך בצדק, מה זה עוזר לי שאני יודע שזה קיים? גם זה חידוש גדול בעיניי, שלא תטעו. לא, הרי החידוש פה הוא לא שקיימת הנהגת ייחוד, החידוש פה שקיימת הנהגת ייחוד שכדבר נפרד. אני כשלעצמי, לולא הפסקה הזאת, אני אומר לכם, כל מה שמתרחש בעולם הוא שייך להנהגה של בחירה. נכון, באותה מידה כל מה שמתרחש בעולם הוא שייך להנהגה של ייחוד. מה שהוא עושה פה הוא אומר לנו שיש סיטואציות בעולם שהן לא בחיריות, הן רק ייחודיות. זה לא מצאנו, זה אני לא מכיר עד כאן. ולכן אני צריך להגיד לכם שהדוגמאות שהוא מביא הן לא דוגמאות כאלה. הן לא דוגמאות כאלה.
מה
מה אני יכול להגיד? מה אתה רוצה שנגיד? תגיד לי אתה, מה שנגיד, אני אגיד. מה שהוא אומר פה, הוא אומר, שמעתי שזמרי טעה בדיוק בנקודה הזאת. כן? שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא הציב אותו בסיטואציה שבה זה מקרה שהוא לא מקרה של בחירה, אלא מקרה של, של, של ידיעה. כך הוא חשב, זמרי טעה בזה, שהוא חשב שבזה, זמרי בן סלוק, כמובן. זה שזמרי חשב שהוא לא יכול לעמוד בפני האתגר הזה של בנות מדיין. כן? והוא טעה בזה. כי הוא יכול היה כן להתגבר. מה הוא בעצם אומר לי? הוא אומר לנו, אדם לא יכול לסמוך על זה. וכשהיה כבר בן אדם שחשב שהסיטואציה היא כל כך מטורפת שהוא זה, הוא טעה בזה. רק אומר לך עוד יותר, עד כמה הדבר הזה בכלל בעצם בלתי אפשרי. כן?
יש מקומות שיכולים להיכנס אליהם שבאמת אין שום לא חוץ מלחתו, ועכשיו אנחנו לא יכולים לומר את זה, זאת אומרת שאנחנו אסור לנו לחתו במקומות האלה, ולכן מראש לא להכניס אנשים לסיטואציות שהן חתמות מחוץ נראות לנו כסובכות מדי, שיש יותר מדי ביטוי לחתו, כי יכול להיות שתכניס אותו לסיטואציה.
בסדר, עכשיו אתה מדבר כקו חינוכי, זה קו חינוכי יפה.
לא, אבל בשביל זה הוא בא לומר לך,
זה לא מה ש... עיקר רגע מתו אומר לנו פעמים, המשפט הראשון הוא משפט המפתח, פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא. זו הנקודה המרכזית שרוצה להגיד לנו. זה לא קשור להיבט החינוכי, כי אותם ניסיונות זה לא שהפרי היצירה שלך, אתה בא אליי ואומר לי, תשמע, יש לך ילדים, תגן עליהם, אל תביא אותם לסיטואציות שבהם הם סיטואציות על חזור. ואני מקבל, זאת הנחיה חינוכית מצוינת, אני קיבלתי אותה, אימצתי אותה, בסדר? זה יפה. בעצם את האמירה הזאת צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מבין? אל תביא את בניך בסיטואציה של הרחזור. אבל הוא לא בא להגיד לנו את זה, כי הוא אומר הקדוש ברוך הוא, כן? הוא לא שואל אותך אם להביא אותך לסיטואציות כאלה, דע לך שיש מקרים שהם הקדוש ברוך הוא מביא אותך לסיטואציית הרחזור. אין לי מוח, זה כל הרעיון שלו. הרי כל הרעיון שלו הוא להגיד לך שיש הנהגת איחוד בלי הנהגת משפט. זה כל הרעיון, זה החידוש הגדול.
זה לא תלוי בבחירה מסוימת?
לא.
בחר משהו והוא נכנס לסדר שבה יש...
לא, 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 לא. זה לא מה שהוא אומר כאן. זה כל החידוש של הפסקה הזאת. החידוש של הפסקה הזאת, ולדעתי זה דבר שאני לא במקומות אחרים, אבל זה לא אומר כלום, כן? שהוא מחדש פה שיש מושג שנקרא הנהגת איחוד בלי הנהגת משפט. ידיעה בלי בחירה. זה החידוש העצום של הפסקה הזאת. אז עם שתי הסתייגויות שהוא בעצמו מסייג כאן, כן? כי ההסתייגות אחת היא שאומר, אתה לא יכול לשלוט על זה, כן? אתה לא יכול לדעת מתי זה, א', ב' הוא אומר לך, דע לך שאם נקלעת למצב כזה, אז דע לך, זה רצון השם, זה אומר לך, מה זה המשפט הזה? זה ידיעה, זה לא בחירה. אל תתרגש מזה שהקדוש ברוך הוא אילץ אותך לחתום, אתה בחור בזה שתחטא? איזה מין דבר זה? אלא כיוון שזה רצון השם, זה בכלל באמת לא נקרא חטא. זה מה שאומר, זה ידיעה, בידיעה, בעולם של ידיעה אין חטאים. לכן הוא אומר שם באותה פסקה, הרי אין חטא זה חטא כלל, רק שרצון השם יתברך, השם יתברך היה כך. אני חוזר ומדגיש, אני לא בטוח כמה אנחנו שמים לב שיש פה בעצם המבט הוא כזה. בדרך כלל כל פעולה שנעשית בעולם היא פעולה ששייכת לשתי ההנהגות, שבהנהגת הבחירה היא או חטא או מצווה, או דבר רצוי או דבר לא רצוי, והנהגת הייחוד זה דבר רצוי, כי הכל מוביל לקראת שלמות, זה עולם של ידיעה. פה אומר לנו בעצם, וזה נקודת החידוש של הפסקה הזאת, כן? שיש פעולות שבכלל לא שייכות לעולם של בחירה. שכל הווייתן, הורתן ולידתן, בעולם של ידיעה. עד כאן. בואו. אל תלכו, בואו לפחות נקרא עוד פסקה. נקרא עוד פסקה, נתחיל, אבל עיקר הדבר יישאר לנו זה, מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל להתעצב בזה, לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך. כי עד רבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. וכמו שניחמו הוא סבא לאביה. בסדר? משפט אחד הוא אומר כאן, לא נחיל פה עכשיו. הוא אומר לנו במשפט אחד, אם אני אתרגם את השומר כאן, כל הגדול יצרו גדול אמן. זה יש לאדם יש שרים גדולים, כן? אתה מקנה את הסיפור על הבעיה שם בסוף סוכה. מי שגמר פרק החליל נגע בזה כבר, מי שעוד לא יראה, יראה יש שם איזה דף וחצי או דף שעוסקים שם בסוף המסכת, עוסקים בענייני יצר הרע לעתיד לבוא וכו'. יש שם סיפור מדהים על הבעיה שפגש בלילה, פגש איזה זוג, בחור צעיר, בחורה צעירה, שאמרו מחר אנחנו הולכים לטייל, הולכים לאיזשהו מקום, והבעיה מדאגה להם, חשש שהם הולכים לעבור עבודה, לעבור עבירות, אמר אני הולך ללוות אותם, להשגיח עליהם שלא יחטאו. והם הולכים שם, הוא רואה אותם, עוקב אחריהם, הולכים בשקט, מדסקסים כל הדרך וכו', ומגיעים לשני נקודה שבה הם נפרדים זה מזה, הוא הולך לדרכו והיא הולך לדרכה, והם אומרים כל כך נעים לנו ביחד, כל כך טוב לנו ביחד, כן? אבל עכשיו אנחנו עושים כל אחד חוזר למקומו, ואז כל אחד חוזר למקומו בלי שהם חטאו, בלי כלום, והבעיה כל כולו מתפוצץ. הוא אומר אם לא אני הייתי מקומו, הוא מה שהייתי עושה. והוא הרגיש מאוד נחס, כי הוא בא בעצם בתור השומר עליהם, ופתאום הוא גילה שהם שמרו עליו ולא עליהם. אז נגלה אליו הוא סבא שבצדוק אומר כאן שזה אליהו הנביא, ואמר לו תנוח דעתך, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נקודה מרכזית שהוא אומר לנו כאן בעצם, שיש לאדם כוחות נפש גדולים. אותם כוחות נפש, כן? וכשאני, אם אני חוזר שוב בעולמות של בחירה, כן? אז אדם שיש לו כוחות נפש גדולים ברוח, כן? אז גם כוחות נפש בצדדים השליליים, כי צריכה להיות בחירה מאוזנת לאדם. הרעיון של עולם הבחירה הוא עולם של בחירה בין איזונים. מי שהיכולת שלו להפיל למעלה היא ב-20 דציבלים, אז גם למטה צריך להיות לו 20 דציבלים. אחרת, אם יש לך כוח, הכוח שמושך אותך למעלה הוא 20, והכוח שמוריד אותך למטה הוא 1, אז המלחמה מוכרעת, כן? לכן הוא אומר, בעצם מה שאומרים לו, אותו בחור צעיק, אותו זוג, כן? הכוח שלהם להפיל למעלה הוא כך, גם הכוח לרדת למטה הוא כך, כן? לכן הם, יש תמיד איזה איזון בין הטוב לבין הרע, בבחירה ובחרתה בחיים, וזה, יש רמה מסוימת שמאזנת את הדברים, כן? מה שאין כן, אם אתה בא פעמים, מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל תתעצב לחשוב גם בו, כי עד רבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. זאת אומרת, אם אתה רואה שיש לך יצרים גדולים לחילה, דע לך שזה אומר שגם באותה מידה יש לך יצרים גדולים לחיוב. השאלה היא, אתה רק צריך למצוא את הכוחות בתוכך, והם קיימים בתוכך, כדי להפיל עם הנקודות האלה. זאת אומרת, דווקא כשיש אדם מועד לנפילות גדולות, הוא גם מועד לעליות גדולות.